אנחנו עושים היום בעצם באמצע סוגיה. היה לנו מחלוקת אביי ורבא שהמשנה דף י"ח, הדף של היום זה י"ח. המחלוקת בין אביי ורבא הייתה שאני רוצה לחפור בור ברשותי, האם אני כבר עכשיו צריך להתחשב שאולי אתה תרצה לחפור בור ברשותך ולתפוס את המרחק כדי שאני לא אמנע ממך להשתמש בחצר שלך, או שיטת הבעיה, אני לא צריך, אני יכול לסמוך את הבור לסוף השדה שלי. אתה תבוא, תרצה לחפור בור ברשותך, נדון אז. בינתיים אני לא מזיק לך, אני לא צריך למנוע את ההזק הפוטנציאלי בעתיד. אז זה המחלוקת, והגמרה היא קשיטה על שיטת הבעיה, ושאר הדף היום יהיה קושיות על רבא. רבא שאמר שאתה גם כשאין מידע שהפעולה שלך גורמת הזק, אתה גם צריך למנוע, אתה גם צריך לקחת את המרחק, כי אולי בעתיד זה יגרום הזק, אולי בעתיד הוא ירצה לחפור שם בור. הגמרא תביא מקרים, ובכל מקרה הראיה היא בעצם זהה, שבמקרים ההם אני רואה שהנתון במשנה או בברייתא זה ששני המציאויות כבר קיימים. המשנה שלנו אמרה תרחיק את התנור מהכותל, אבל אם אין שם כותל, אני יכול לשים את התנור בקצה השדה שלי. תרחיק את המשרה, תרחיק את הנברכת. כל הדוגמאות שהגמרא תביא יהיה באותו סגנון. חלק מהם הגמרא תיתן תשובה אחת, היא תאמר, הכוונה היא תרחיק, כי כשיש שם כותל זה מזיק. תדע שזה מזיק לכותל, תדע שזה מזיק למשרה. לפי רבא, ככה רבא מזווה. ברגע זה אין לו שם כותל, אבל אתה צריך לשמור ממך, כי זכותו לשים שם כותל. אז התשובה הראשונה של הגמרא תהיה למקרים הראשונים, הגמרא תיתן את אותה תשובה בכל ברייתא, שהכוונה של הברייתא זה לא שכבר המציאות קיימת, למרות שהלשון של המשנה והברייתא היא תרחיק מהכותל, הכוונה היא תרחיק, כי זה מזיק לכותל. בוא תדע שזה מזיק לאלף, בית, גימל, זל, זיווה. ואז התשובה האחרת שתהיה נפוצה בסוגיה שלנו, זה שמדובר על מציאות, הגמרא תשאל, איך הגעתם למציאות הזו? אם כל אחד היה צריך לשמור את המרחק, הגמרא תביא את רב פאפה, שרב פאפה אומר, מדובר בלוקח. לי היה שדה של עצמי, אני שמתי את שני הדברים המזיקים סמוך אחד לשני, אז מחרתי חצי לך וחצי לא. עכשיו אתם, שניכם, יש לכם שני הדברים מזיקים, אחד ליד השני. ככה הגענו למציאות הזו, ועל זה אמרה איתם דבר. אז אלה יהיו שני התשובות הנפוצות, יש עוד תשובה באמצע. בוא נראה, נפריד את הסוגיה. תשמע, אנחנו בסוף י' ז' עמוד ב'. מרחיקין את הגפת ואת הזבל ואת המלח ואת הסיד ואת הסלעים מקוטלו של חברו ג' תפחים או סד בסיד. אז אנחנו ראינו שבן אדם שרוצה לשים דברים שמתחממים, גפת, זבל, מלח או סיד, או אבנים של חלמיש, הוא צריך לשמור מרחק מהכותל של השכן שלושה תפחים, או לסייד. אנחנו מבינים מהמשנה, תם עדיק הכותל. זה לפי שיטת הבעיה. מתאים טוב מאוד, רק בגלל שיש את הכותל כבר, אז אתה צריך לשמור את המרחק. עלק הכותל, סומך, אתה יכול לשים את זה בקצה השדה. אומרת הגמרא, לא, כי לק הכותל, נמי לא סמך. אתה צריך לשמור את המרחק, גם בלי זה כשיטת רבא. ואלא, מייקה משמלן. אומרת הגמרא, רגע, אז מה החידוש? הקמשמלן, דהני קשו לכותל. לא, זה בדיוק מה שהמשנה בעל למצי. שהדברים האלה מזיקים לכותל, ממילא תשמור מרחק, כי הוא עלול לבנות את הכותל. גם אם אין שם כותל. ואנחנו יודעים, אביי ורבא, ההלכה הולך להיות כמו רבא. כל התירוצים הדחוקים האלה יעמדו בסוף סוגיה. זה הכל ההלכה. תשמע, מרחיקין את הזרעים ואת המחרישה ואת מי רגליים מן הכותל שלושה טפחים. אז כל אלה המשנה אמרה מזיקים לכותל, תמה דעיק הכותל, הלק הכותל, סמיך. אתה כן יכול לשים את כל הדברים האלה בקצה השדה, וכשהוא יבנה את הכותל, זה היה לשמחה ושעתה, זה כמו הבעיה. אומרת הגמרא לא, כי לק הכותל נמי לא סמיך. ואלה מי כמה השמלן, אז מה המשנה מלמדת? הקמה שמלן, תמתון זה הקשה לכותל, שהלחות, אם יהיה לך את הדברים האלה בקצה השדה, הלחות שהם גורמים, היא מזיקה לכותל, ממילא אתה צריך לשמור מרחק, כי הוא עלול לבנות שם כותל. לחות. תסתכל רשי בראש עמוד, דבר לך. אני מבין שרשי מתכוון לחות. ארת הגמרא, תשמע, ואת הריחיים אתה צריך להרחיק מהכותל ג' מן השכב שם ד' מן הרכס. יש שני אבנים בריחיים, אחת יותר רחבה, אחת יותר צרה, צריך להרחיק אותם בעצם שלושה מזה, ארבעה מזה. תימא דאיכא כותל, עלי ככותל סמיך. אותה ראיה, עונה הגמרא, לא. כי לי ככותל נמי לא סמיך, ואלא מאי כמשמלן. הכמשמלן דציו יקש אל הכותל. או מדובר פה על הוויברציות, או מדובר פה על הרעש שזה עושה תוך כדי הספינה.
אבל זה גם בלי כותל, יש איזה תרדה שהחיים שלך סומן לך על תקנור או משהו כזה ל...
זה אתה רואה שאם משום מה לא עיריה. בשביל זה אתה לא צריך לשמור מרחק. זה זכותי לעשות בחצר שלי. לא מוצא חן מעיניך, אני רוצה להפעיל כל היום מכונות בחצר שלי. זה כבר דיון אחר. אבל עצם הרעש מפני עצמו, או משמע שזה לא בעיה. זכותי, מה? זה החצר שלי. אני רוצה להפעיל טרקטור בחצר שלי. מה תאמר לי? אני לא אוהב את הרעש, אני מצטער. זה כבר נכנס לדיון, מה מתשמישים נורמליים. יש על זה הרבה תשובות. בן אדם שיש לו תינוק בוכה בלילה, הוא משגע את השכן. השכן אומר, תשקיע באיתום יותר טוב. אתה לא יכול לילה אחר לילה אחר לילה. זה שאלות, אני ראיתי הרב זילברשטיין ממש, זה הגיע לבטן שלו. הייתי בסקדין שלו בדברים האלה. תחשוב, יש לך... לי יש שכן שכל לילה, חצי לילה אני שומע את התינוק שלו. אז אני, זה לא מפריע לי. אני מרחם על השכן. לא, אני לא רגיל, אבל בסדר, אני... יש אנשים שזה היה מונע מהם שינה. אני לא, בסדר. מרת הגמרא, זה בסדר. אני לא לומד, בסדר. מרת הגמרא, אז פה יש שיטות בין ראשונים, מה זה הטיריה? האם זה הוויברציות, הרעש, או עצם ההתקנה של הריחיים מזיקים לכותל. תשמע, ואת התנור שלושה מן החליה, שאין ארבע מן השפה. שוב ראינו את כל זה במשנה. תמה דאיכא כותל, הלא ככותל סמיך, אותה קושיה, אותה תשובה. כי לא ככותל נמי לא סמיך, אלא מאי כמשמלן, הא כמשמלן. תאב לה קשה לכותל, שהחום מזיק לכותל. כן, זה מה שהקדמנו. כל השאלות אותו דבר, כל התשובות עד פה, זהות. תשמע. עכשיו ישנו דין אחר והתשובה תהיה שונה. כתוב... אנחנו נראית שני דפים, לא יפתח אדם חנות של נחתומין ושל צבעין תחת אוצרו של חברו. אנחנו שכנים, הוא בקומה העליונה, יש לו אוצר חיטים. אני בקומה התחתונה רוצה לפתוח מאפייה. עכשיו כל הזמן יעלה לו עשן, אותו דבר אם אני צבעי. אז הדברים שלי יזיקו לתבואה שלו למעלה. ולא רפת פקר, הסירחון ישפיע על התבואה שלו למעלה. עכשיו, אלה הם דברים שבאופן טבעי האדם כן עושה מתוך הבית שלו. אם אני, כללית, אם אני רוצה לפתוח מאפייה בבית, בן אדם מופיע בבית. אם אני רוצה לפתוח חנות צבעים בבית, זה בן אדם כן עוסק עם צבעים בבית. וגם רפת, אנשים היו גרים עם הבקר בבית. אז אלה הם תשמישים שהם בגדר הנורמה בבית, ובגלל זה בסוף המשנה כתוב שאם הוא כבר קבע עובדה בשטח, אם הוא היה ראשון פה והוא באמת, כבר היה לו רפת פה, או חנות צבעים, או היה לו את המאפייה בבית, אז האחר לא יכול לעכב עליו. זה נראה בסוף המשנה, וממילא התשובה תצטרך להיות שונה. אז אומרת הגמרא, כתוב במשנה, לא יפתח אדם חנות שנחתומין ושצבעין, תחת אוצרו של חברו ולא רפת בקר, תמה דאיכא אוצר, הלקה אוצר, עביד, כן? אז פה משמע זה רק כי הוא כבר שם. אילו הוא לא היה שם, הייתי כן יכול לעשות את זה. לכאורה זה כמו הבעיה, שאני לא צריך לדאוג שהוא יבוא לידי מצב שהפעולה שלי תזיק לו. מה עונה הגמרא? דירה שאני... זה שונה, כי דירה זה הנורמה שיש לך בקר שם, ואתה כן יש לך צבעים שם, ואתה כן נופה שם, זה הכל נורמה. די כאן, אני הגמרא אומרת, התירוץ הזה הוא לא דחוק, הוא אפילו מדויק, תתני עלה, אם הייתה רפת בקר קודמת לאוצר, אז מותר. אז אני רואה שפה זה לא איזה כמו היזקים האחרים. פה אני עושה דבר נורמלי, שזכותי לעשות בדירה שלי. אלא מה? אם אתה כבר קבעת עובדה בשטח, אז פה באמת גם הבעיה יודע. שכל הסיבה, גם רבה יודע, סליחה, שכל הסיבה שאתה צריך להימנע מלעשות את הדברים האלה, זה כי עכשיו אתה מתחיל לגרום לו היזק. אבל אם באמת אתה לא גורם לו היזק, גם רבה יודע במקרה הזה, בדירה, שזה השימוש הנורמלי של דירה.
אבל בשטח שאר הדברים אתם רוצים, שאר התשמות שראינו עד עכשיו, אז הוא כן היה צריך להרחיק.
לפי רבא וכך אנחנו נוקטים להלכה, כן. אתה צריך לדאוג. איפה אתה? באיזה רש"י? אם אתה רוצה מותר וכולו שאנחנו קודמנים לא תנחי, נכון. באחרים, בגלל זה אני יכולתי לתרץ ככה באחרים, ופה אני לא יכול לתרץ ככה. אז אני מבין מפה, אל תשכח, כל הקודמים הם המשנה שלנו. עכשיו עברנו למשנה הבאה. אז באיזשהו מקום פה צריך שיטתיות גם, כי זה הכל אותו פרק, אותו מסכת, הכל אותו דבר. אז אנחנו אומרים, כן, הילך חינמי, רבה לשיטתו, יתרץ. המשנה הראשונה... כמו שתירצנו, פה מדובר באמת שרק תדע שזה מזיק. במשנה הבאה, אז תירוץ הזה. תשמן, לא הייתה אדם אילן סמוך לשדה, אלא אם כן הרחיק ממנו דלת אמות. ותני עלה, כן? אז על המשנה הזו כתוב בברייתא, דלת אמות שאמרו, כדי עבודת הכרם. כשאתה הולך לעבוד את הכרם, אתה מסתובב עם הסלסלה, אתה עובר עם המחרישה, אתה צריך את המרחק 400, כדי שתוכל לעבוד את הכרם בלי להזיק לו. כן? גם בחרישה וגם בפצירה אתה צריך את ה-400 האלה. עכשיו.
השכן, כאילו
שהשכן צריך. כן. אני רוצה לטוע ליד ה... כן. אומרת הגמרא... תמה זה משום כדי עבודת הכרם. עליו משום כדי עבודת הכרם סמיך. אז אתה כן יכול לסמוך. אתה לא צריך לחשוש שהוא יבוא לטוע שם כרם. אני צריך לאפשר לו את העבודה שלו. ואף אגב דאיקה שורשים דקמזגי. רגע, מה תעשה עם זה שהשורשים שלך כן מתפשטים לרשות אחת?
נזק מיידי, אבל לא נזק...
אומרת הגמרא, הכה במאי עסקינן, זה מפסיק צונמה. בין שני השדות יש אבן חזקה שיורדת עמוק באדמה, השורשים שלך לא יזיקו לו, בגלל זה, זה השורשים הם לא הבעיה.
זאת אומרת, מהבועד הזאת לעולם, בעצם נזק עתידי הוא נזק שמונע אותך מליטוע ברגע זה. זה מה שעולה מהבועד הזה.
אתה צריך להישמר מהנזק הזה גם כן, נכון. כמו רבא, רבא, אנחנו מתופים את רבא. רבא אומר, אני צריך לחשוב שבעתיד זה יגרום לך נזק. עכשיו, פה אנחנו נקרא את זה כמו הגרסה שלנו, שזה קושיה, תשמע. היה גדר ביניהם, זה סומך לגדר מכאן, וזה סומך לגדר מכאן. אי הכי עם הסיפה. כן? אתם איתי?
כן.
היו שורשיו יוצאים בתוך של חברו, מעמיק להם שלושה טווחים כדי שלא יעקב המחרישה. עכשיו רגע, אם אתה מגדיר לי שכל המשנה הזאת מדברת... המשך המשנה זה שאם יש גדר, אתה יכול לסמוך לגדר. הגמרא אומרת רגע.
לסמוך מה? עץ?
לסמוך כן, אתה יכול לטוע את העץ שלך סמוך לגדר. עכשיו, בסוף המשנה כתוב שאם השורשים עכשיו כן מתגלים אצל השכן, אז אתה מעמיק שלושה טווחים כדי שהוא יוכל לחרוש כמו בן אדם. עכשיו, אתה מעמיק את השורשים. אז יש פה שתי הסברים. או שהכוונה היא אתה יכול לחתוך את השורשים עד שלושה טווחים, או שהכוונה היא שהיה להם איזושהי צורה לחפור ולהוריד את השורשים שלושה טווחים לתוך הקרקע שלו. כן, יש בזה שיטות ראשונים. האם הכוונה היא שהשכן יכול לחתוך עד שלושה טווחים, או הכוונה היא שאתה יכול להיכנס לשדה שלו, לחבור ולהוריד את אותם שלושה טווחים. אבל בשורה התחתונה, איך אנחנו הסברנו? כל המשנה מדברת, למה אני יכול לעשות מה שאני עושה? כי יש אבן חזקה והשורשים לא יעברו. אז איך זה שבסוף המשנה השורשים כן הצליחו לעבור? מה, הרי אתה הגדרתי שהמשנה מדברת במציאות שזה לא יעבור. אומרת הגמרא, ואי דמפסיק צונמה, אם יש פה אבן בינתיים, מה בעיה הועתם? איך השורשים הגיעו לשם? כן? לפי הגדרה שלנו שמדובר שהשורשים לא יכולים לעבור בגלל זה, לולי הכרם שלו היית יכול לטעה שם, רגע, אז איך זה עבר? אומרת הגמרא, הכי כמה. המשך המשנה זה ואי לב צונמה, אם אין צונמה, והיו שורשיו יוצאים לתוך של חברו, מעמיק שלושה טפחים כדי שלא יעקב המחרישה. זה הכוונה של המשנה. עכשיו, אוקיי. שהמחרישה יכולה ללכת חלק, ולא החוד שם לא תתקע בשורשים. תשמע, מרחיקין את האילן מן הבור 25 אמה. אז אנחנו מבינים במשנה, תימא דאי כבור, הלא כבור סמיך. שוב, אותה הוכחה נגד רבא. אומרת הגמרא, לא. כי לקבו נמי לא סמיך. והקמה שבנן, דעד 25 שמה, אז תשורשים מומז כלבו. כן? אומרת הגמרא, רגע.
זה דין שנותן לך, בוא נגיד, אינפורמציה, ולא דיוק.
כן. הדין הזה מגדיר לך. כמה מרחק אתה צריך לקחת. איך יהיה עם הסעיפה, ואם אילן קדם לא יקוץ, והיא דלא סמיך, איך היא משכחת לה? המשנה הרי אומרת, אם הבור קדם, אז אתה קוצץ את האילן, את השורשים שיזיק. ואם לא, כן? אם האילן קדם, אז אתה לא קוצץ. רגע, על איזה מציאות אני מדבר? אם אני תפסתי את המרחק, ואתה טוען שאני צריך לתפוס את המרחק, כי אולי אתה תחפור בור, אז איך השורשים אי פעם הגיעו לבור? מה אני דן לקוץ או לא לקוץ? כן, אותה. השאלה היא, הרי לפי רבה, אני אף פעם לא יכול לטוע את האילן שלי תוך 25 שמות מסוף החצר שלי. אז איך השורשים שלי הגיעו לבור? מה משנה דן מי קדם, הבור או האילן? איך הגעתי למציאות שהאילן שלי הגיע לבור שלך? הרי אני אף פעם לא יכול לטוע את האילן סמוך, כי אני תמיד צריך לחשוש, אולי תחפור בו. אז פה אנחנו מתחילים עם התירוץ שנשתמש בו פעמיים, כדאמר רב פאפא, ולוקח. אני קניתי, פעם זה היה שדה של אדם אחד. הוא נטע פה אילן, חפר פה בור, ואז מחר לשניהם חילק את השדה בין האילן לבור. עכשיו פה אני מפשיט את זה טיפה, כי בעצם הכוונה היא שרשי מסביר את זה קצת אחרת, רשי מסביר שהוא מחר את השדה, שתי עמות מהאילן. ואז הוא חפר בור שם. על זה מדובר. וזה יעזור לנו יותר בהבנה של פשט שם. זה לא מציאות שלי היה גם את האילן וגם את הבור ומחרתי, אלא לי היה את האילן, ומחרתי את השדה עד שתי עמות מהאילן. ואז אתה חופר בור בשטח שלך. עכשיו, לא, הקונה של השדה עם האילן לא עשה ש... יש פה את כל השדה הזה, כן? עכשיו, אמצע הגמרא שלי זה אמצע השדה. שתי עמות מאמצע השדה? לא, זה של אדם אחד. כל שני הדפים, י"ז, י"ח, שייכות לאדם אחד. בסוף י"ז, לקראת אמצע העמוד, הוא שתי עמות מאמצע השדה, הוא נטע אילן. עכשיו, הוא מכר את דף י"ז לקונה אחד, מכר את דף י"ח לקונה אחר. הקונה של דף י"ח, עכשיו לקראת סוף שדה, הוא חופר בו. הבור הזה הוא סך הכל 2-3 עמה מהאילן. האילן כשנטעו אותו היה בהתר. אחר כך המוכר חילק את השדה ויש מצב שהשורשים של אילן שניטע בהתר ייכנסו לבור שח... עכשיו, רש"י מסביר דווקא שהקונה של דף י"ח עכשיו חופר את הבור. זה לא... כן, או, אז, זה מה שאני אומר, לצור את ההבנה הזו שהקונה חופר את הבור אנחנו צריכים בשביל המשך המשנה. מי בא קודם, הבור או האילן? למה זה מעסיק אותי?
אם הוא צריך לעשות
את
החשבון הזה
יפה, זה למה שאני אומר בעצם הפשט שאני אמרתי הוא יותר קל בגמרא שלנו אבל הוא לא יעמוד בהמשך המשנה שם אז זה בדיוק הדיון שם לפי רב פאפא אז לפי רב פאפא זה גוף הנידון שם במשנה שרב פאפא יאמרנו את עיקר דברי רב פאפא יהיו על המקרה הבא פה אנחנו משאילים את רב פאפא כדה אמר רב פאפא כמו שרב פאפא יאמר לנו בעמוד ב' שבלוקח, החנמי, גם במקרה שלנו, נסביר בלוקח שבעצם הוא נטע את האילן בהתר, אבל קנו, הוא חילק את השדה, ואצל הקונה האילן היה בקצה השדה. אז אין את המרחק, בגלל שהמוכר חילק את השדה לשניים. תשמע. עכשיו ישנו מקרה, אנחנו נראה את המקרה הזה שוב, עוד שבע דף. המקרה הוא כזה, אני רוצה בקצה השדה שלי לעשות פעולות, ש... יזיקו לדברים שלך יש בקצה השדה שלך אז זה לא כמו המשניות הקודמות שהיה כותל או דבר מאוד מוגדר פה זה זוגיות זה מזיק לזה, זה מזיק לזה אז ההגדרות הן ככה מה? תשמע, עכשיו הקודמת לפני רגע קראתי אתה רוצה אני אקרא שוב תשמע, מרחיקים את האילן מן הבור 25 שמה תמדי כבור עלי כבור סמיך לא, כי לכבור נמי לא סמיך והקמה שמלן דעד 25 שמה אז לשורשים ומאז כלבור הגמרא אומרת רגע אם זו הגדרה של המשנה היא אחי עם הסיפה מה כתוב בסוף ואם אילן קדם לא יקוץ ואי דלא סמיך, איך היא נשכחת לה? איך יש לך מציאות שהאילן שם בכלל? הרי לפי רב אתה אף פעם לא יכול לטעת האילן ב-25 שמות האחרונות של השדה. כדאם הרב פאפה בלוקח, כמו שהרב פאפה יתרץ לנו בעמוד ב' בלוקח, החנמי גם במקרה שלנו מדובר בלוקח. תשמע, אז פה יש לנו החקות ספציפיות. מרחיקין את המשרה מן הירה. אתה רוצה לעשות משרה לשרות פשטן, צריך להרחיק את זה מירק שגדל אצל השכן. אם לא יש גינה ירקות, אתה צריך להרחיק את המשרה של פשטן. ואת הקרישין, אם אתה רוצה לגדל קרטי קרישין אצלך בסוף השדה, אתה צריך להרחיק אותו מן הבצלים. ואת החרדל, אם אתה רוצה לגדל חרדל אצלך בסוף השדה, אתה צריך להרחיק אותו מן הדבורים. אם הוא בסוף שדה או יש לו דבורים. תאימה דאיקה ירק, אני מבין פה, אתה צריך להרחיק את המשרה, למה? כי אצלו גדל ירק. אם לא גדל אצלו ירק, אתה יכול לעשות משרה בסוף השדה. זה בדיוק כמו הבעיה. הלק הירק, סמיך. אומרת הגמרא, לא. כי לק הירק, נמי לא סמיך. והקמה שמלן, דני קשו הדדי. בעצם כל אחד מאלה אתה צריך לשמור מרחק. אלא מה? המשנה מלמדת לנו מה מזיק למה. הגמרא אומרת, רגע, הפעם התירוץ הזה לא יעמוד.
מניין לדעת שהוא
יגדל
שם
הדבורים? אז הגמרא לא באה בקושייה כזאת, אבל כי הגמרא בעצם, זה קושייה שאנחנו היינו שואלים. רגע, זה דבר ספציפי, זה לא כמו כותל שכל אדם עלול לבנות בשדה שלו. פה זה, אולי הוא לא יגדל ירקות אי פעם בחיים שלו, למה אני צריך להרחיק? שאלה טובה. אבל את זה הגמרא לא שואלת. הגמרא שואלת כיוון אחר. איך יהיה עם הסיפה? הרי בסוף כתוב, רבי יוסי מתיר בחרדל, כי חרדל זה דבר מיוחד, שהחרדל כשהוא גדל, הדבורים באים ואוכלות מהחרדל, חרדל חריף להם, הן חוזרות ואוכלות מהדבש להרגיע את הפה שלהם. אז גם מי שמגדל דבורים, זה שגדל לו חרדל ליד מזיק. מזיק, כולם, זה מזיק את כולם. הדבורים אוכלים לו את הדבש, והדבורים גם אוכלים לו את החרדל. כולם ניזוקים מזה שיש חרדל. כן, ככה כתוב. אז למה יעשה? הוא אומר, אז כולם ניזוקים מזה. אז רבי יוסי אומר, רבי יוסי מתיר בחרדל, אתה כן יכול לגדל חרדל סמוך לקצה השדה, מפני שיכול לומר לו, עד שאתה אומר לי, הרחק חרדלך מן דבוריי, הרחק דבורך מן חרדליי. מה? אני צריך להרחיק את החרדל? הדבורות שלך מזיקות לי? מה אתה אומר לי, אני מזיק לך, כי אחרי שהן אוכלות, הן הולכות ומפיגות את הטעם בדבש?
הוא מזיק ראשון, ועל הדבורים הוא...
שאלה טובה. אומרת הגמרא, שוב, אז רבי יוסי מתיר בחרדל מפני שיכול לומר לו, עד שאתה אומר לי הרחק חרדלך מן דבוריי, הרחק דבורך מן חרדלי, שבאות ואוכלות לגלוני חרדלי. מה אתה רוצה? אתה תרחיק, אתה מזיק לי, מה אני מזיק לך? אז זה לנו שרבי יוסי מתיר. אומרת הגמרא, ואי זה לא סמיך, אם בעצם אף אחד לא יכול להסמיך, כי כל אחד מזיק לשני, איך היא משכחת לה? אתה לא יכול לתת לי את התירוץ רבה שנסעת לי עד עכשיו, שפה מדובר מה אתה צריך לחשוש. פה יש דו-שיח ביניהם, זאת אומרת שניהם הסמיכו לקצה השדה. אם הם שניהם הסמיכו, איך הם הסמיכו? אם לפי הסבר של רבא, אף פעם לא הגעתי למציאות הזו. אמר רב פאפה, ופה המקור לתשובה של רב פאפה, מדובר בלוקח, באמת היה אדם אחד. הוא היה לו את ה... היה לו את ה... בתוך השדה שלו היה לו חרדל, מחר את החצי, והלוקח השני שם שם דבורים. אז מדובר בו בלוקח. אומרת הגמרא, רגע, כי אני לא שמתי את החרדה שלי בסוף השדה, זה כבר היה קיים בהתר. אי בלוקח, מה הייתה מדרבנן? אז למה רבנן טוענים שאני צריך להרחיק? רגע, אני לא עשיתי עבד.
זה גם משהו, מה אתה קונה שדה שאתה יודע שיש שם החרדה שהוא מונח שלא כדין, תמוך לחצר חברך, לשדה של חברך, למה זה גם לא בעיה?
אני שומע, אני לא יודע. לא יודע. הוא אומר.
כי אסור לסמוך. אסור לסמוך. אתה כבר קונה, אתה מפריק אותו שמים. אתה כבר קונה שדה, כן, אתה אומר, אני לא עושה כלום. אבל למה זה עושה כלום? אתה קנית שדה, שיש בו כבר איזה בעיה שאתה מזיק לכאורה על השכן שלך.
אתה צריך בעצם לשאול על השלב הראשון. הוא מכר את החצי השני של השדה, אז יש פה מקום לומר, אתה קנית חצי שדה, שאתה ידעת שבקצה השני, שבקצה איפה שקנית, היה חרדל גדס. אתה ראית את זה, כן, אתה קנית את החצי השני של זה, ראית את זה. באיזשהו מקום אתה ויתרת את זה. אתה קונה חדש, אז אתה אומר, העובדה כבר נקבע על ידי הבעלים הראשונים שעשו את זה ביתר. יש פה מקום להסתכל על זה לשני הכיוונים.
אומרת... האשמה
היא
בעצם לא
מה שקנה את כאלה.
שקנית, אתה
חושב שמחרת. יש צד לומר, אתה ראית את העובדה בשטח.
זה משמחרת, זה בעצם.
אני, זכותי לעשות מה שאני רוצה בשדה. אתה זכותך לקנות שדה עם מציאות שעלולה להזיק לך. ראית את המציאות? על דעת זה קנית? מה אתה רוצה ממני? זה, כן.
אני לא יכול להגיד שהמוכר, הוא לא יכול להגיד שהמוכר
עצמו חייב
על זה. כי
המוכר
כבר מחר
לו.
זה אחריות של
הקונים
בגלל שהוא ידע מה הוא קונה.
אני לא יודע מה זה. כן, תסתכל. אומרת הגמרא, רגע, אז אם בעצם היה פה מציאות שהיה לוקח, אז למה רבנן טובים ממנו? הוא הרי התחיל ביתר. רק שנייה. למה הם מחייבים אותו להרחיק את החרדל? הרי הוא התחיל ברשות זה עם החרדל. ועוד, מה הייתה עמד רבי יוסי? למה רבי יוסי רק חולק מנקודה אחת? אם כל המשנה מדברת על לוקח, אז למה רבי יוסי מודה לרבנן בשני מקרים רק חולק בחרדל? אפילו משרה וירק נמי היה לרבי יוסי לחלוק, גם במשרה וגם בירק, הרי... אני בגמרא, שורה הרביעית. י"ח עמוד ב', שורה הרביעית. משרה וירק נמי. למה רבי יוסי מודה להם? בשני המקרים האלו, הרי אם מדובר פה בלוקח, אז מה הוא עשה עבד? אמר רבינה, כסברי רבנן על המזיק להחליק את עצמו. חידוש, רבנן אומרים, באופן שיטתי, אתה בפוטנציאל גורם הזק, אתה צריך לדאוג לכך שזה לא יהיה. כן? אנחנו שאלנו, אם אני התחלתי בהתר, אז מה אתם רוצים ממני? תשובה, אבל ברגע זה אתה גורם הזק, למרות שהתחלת ברשות, אתה צריך לדאוג לכך שמרגע זה ואילך, לא תגרום הזק. זה שזה היה ברשות, יופי, ניחא. לא, אבל עכשיו זה לא, עכשיו זה של שני אנשים, זה לא של בעלים אחד. אתה צריך לגרום, לדאוג כך.
זה כאילו, זה כמו שאנחנו שואלים, שאתם זה שאדם קונה דבר כזה, זה כאילו הוא עשה את זה.
ככה זה יוצא, כן, שיש, כן, לפי רבנן, אנחנו לא פוסקים כמו רבנן, אתמול אחרי שעזבת, ראינו את הריף, הריף פסק כמו רבי יוסי, הלאה, אומרת הגמרא, רגע, אם זו שיטת רבנן, מחלד רבי יוסי סבר על הנזק להרחיק את עצמו, בגלל זה רבי יוסי אומר, היי, שמו מרחק, היא על הנזק אפילו משרבי ארקנמי, אם זה הסברה של רבי יוסי, למה הוא לא חולק בשני המקרים הראשונים של המשנה? למה אני צריך להתרחק עם המשרה שלי מהירקות שלך? תיקח את הירקות, תיתן במקום אחר. אתה, אני אזק, תשמור מחק. אני סך הכל פועל ברשותי. אני לא נכנס לרשותך. אני ברשות שלי, שם את המשרה. זה שבאיזשהו שלב זה מתחלחל ומזיק, אז תשמור מחק. אלא לעולם רבי יוסי נמי על המזיק סביר עלי. בעצם גם רבי יוסי סובר שכל אדם צריך למנוע את עצמו מלהזיק אחר. והכי כאמר לו רבנה, רבי יוסי לרבנן. מה שהוא אמר להם זה ככה. תנח מישרה וירקה, תהני מזקהני והני לא מזקהני. בסדר, אני מבין במקרה של מישרה, הוא גורם מזק לירקות של השכן שגדלים פה, השכן לא עושה לו כלום, אז אני מבין. אז אתם טובים ממנו לשמור מך. אלא חרדל בדבורים, תרבר מזקה הדדי. בעצם לכולם יש פה נזק. אז למה אתם טובים ממנו לזוז? בעצם כולם פה מזיקים. מה אתם אומרים, בעל החרדל יזוז? רגע, זה הדבורים שלו שבאים אוכלים את החרדל שלו, ואז אוכלים ומזיקים לדבש שלו. אז רגע, מה, איך אתם במקרה כזה מכריחים אותו להזיק? ורבנן, ופה זה יסוד שיעמוד עד סוף הסוגיה, רבנן אומרים, דבורים לחרדל לא מזקילה. הדבורים באמת לא בדיוק מזיקים לחרדל. כנראה שהעזק פה הוא עזק דק, וזה לא בדיוק מוגדר עד כדי כמה הזק מורגש, אפשר לקרוא לזה שהם מזיקים. למה? היא בבינתה, אם אתה מדברת על הגרעין של הזרע, לא משכחת לאיזה גרעין דק, הוא תמון בשרבית, זה, הם לא מוצאים אותו בקלות. אז זה לא הזק שאתה יכול לומר, הדבורים מאוד מחסלות לי את החרדל. בניתה
זה לא חלב
גם? כן, בניתה זה שערה. בינתה זה הגרעין. היא בטרפה, אם אתה תדבר על העלים שהדבורים אוכלים, הדר פארי זה גדל חזרה. אז אנחנו מבינים שיש פה מציאות שהם כן אוכלות העלים, והשאלה היא כמה ההזק הזה הוא מספיק משמעותי שאפשר לקרוא זה שהן מזיקות. זה על הגבול. רבנן אומרים, זה לא נחשב הזק, כי העלים כל הזמן גדלים מחדש, ורבי יוסי סובר זה כן נחשב הזק. וסבר רבי יוסי, כבר אומרת רגע, איך הסברנו את כל המשנה? אמרנו שרבי יוסי סובר על המזיק להרחיק את עצמו. איך זה יכול להיות? והתנן רבי יוסי אומר, אף על פי שהבור קודמת לאילן לא יקוץ, שזה חופר בתוך שלו וזה נוטע בתוך שלו. הרי אנחנו יודעים שרבי יוסי סובר שכשכל אחד קרא עובדו בשטח שלו, זה שאחר כך יצא מזה שהעובדה שהוא קרא בשטח שלו עלולה להזיק לו, זה לא בעיה. אני לא מחייב את האדם להתחשב בעתיד ולהתרחק. אז איך אתה יכול לומר לי שרבי יוסי סובר על המזיק להתרחק? אתה לא יכול לומר את הפשט הזה פה. אלא לעולם רבי יוסי על הניזק סביר עליי. באמת רבי יוסי סובר, וכל המקרים בעצם הניזק צריך להתרחק, ובעצם רבי יוסי היה מתיר את המשרה, והיה מתיר את כל המקרים של המשנה. זה שרבי יוסי דן, תשמעו, בחרדל ודבורים, בכל זאת, תתירו לו, לדבריהם דרבנן כמר לו. הוא בעצם אומר לשיטתכם, לדידי, אני סובר על הניזק להרחיק את עצמו ואפילו משרה וירקה לא ברי רחוקי. אני בעצם סובר שהניזק צריך לשמור את המרחק. אני אפילו הייתי מציר לו את המקרים הראשונים למשנה, לעשות נשרה, זה לא מעניין אותי. אלא לדידכו דאמריתו על המזיק, אבל לשיטתכם שאתם סוברים, המזיק צריך לשמור את המרחק, תנח משרה וירקה, דהני מזכהני ואני לא מזכהני. אני יכול להבין אתכם דווקא שם. איפה שרק צד אחד גורם נזק לשני, אז אתם אומרים תשמעו מחק, אל תגורם נזק לשני. אלא חרדל ודבורים תרוויו מזקי הדדי, וחרדל ודבורים מי הוא המזיק? כל אחד מזיק לשני. אז תודו לי לפחות שבחרדל ודבורים הוא לא צריך להזיז את החרדל שלו. הוא טוען, מה? הדבורים שלך מזיקות לי. ובמקרה הזה, ורבנן, מה רבנן סוברים? דבורים לחרדל לא מזקי לי, הם חולקים עליו, בעצם הם מסכימים, אילו היה לי מציאות שכל צד מזיק לשני, אני לא אחריך אחד לזוז. אבל במקרה הזה אני לא מגדיר את מה שקורה לחרדל כהזק באמת. אי בבינתיים, אתה מדברת על הזרע, לא משכחת להדברים, לא מוצאות אותו בקלות. אי בתאו והדר פרי. ופה אנחנו סוגרים את הסוגיה, בלי הוכחות לכאן או לכאן, אז ניפול חזרה על הכלל הבאי ורב, על החקירה וחוץ מיילקי גם. בסדר? אוקיי, אז עכשיו בואו נראה את הריסטר.